קראנו השבת את פרשת כי תישא, שבמרכזה חטא העגל והסליחה והכפרה עליו. חטא העגל, אי אפשר להבין איך הוא קרה, איך יכול להיות שכמה ימים אחרי מתן תורה, אחרי המעמד הגדול הזה, ישראל נכשלים בחטא כזה נורא והיום. כמו שחז"ל מתארים את הדבר הזה, שכמו קלה שמזנה תחת חופתה. זה בשעה שהשיא של החיבור בין החתן והקלה, היא בוגדת בו. איך ייתכן כדבר הזה? באים חכמינו זיכרונם לברכה ואומרים, לא חטאו ישראל חטא העגל, אלא כדי ללמד דרך תשובה לרבים. כאילו הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים באופן כזה שיפלו בחטא כדי ללמד דרך תשובה. וללמדנו שאפילו על החטא הגדול ביותר, שאין יותר חמור ממנו. ממש בגידה בימים מרוממים כאלה, בגידה בריבונו של עולם, גם על זה אפשר לחזור בתשובה. אין דבר שאי אפשר לחזור על זה בתשובה. איך באמת אפשר לחזור בתשובה על חטא אדם? פגם גם כזה איום ונורא. איך ניתן בכלל לחזור בתשובה על זה? נפלו לעמקי התהום של הלכלוך, של הטומאה, של הזוהמה. איך אפשר לצאת מזה? כבר דיברנו על כך, הרב מדבר על זה באורות התשובה, שכל דבר שאדם עושה בעולם, יש על זה גם השגחה וגם בחירה. אנחנו לא יכולים להבין איך הדבר הזה, איך זה הולך ביחד. אבל כל מה שקורה, כל מה שאדם עושה בסופו של דבר, זה היה צריך לעשות. ככה הקדוש ברוך הוא מסדר את עולמו. מאידך גיסא, לאדם יש בחירה חופשית, ושום דבר הוא לא חייב לעשות, כמובן בעניינים של יראת שמיים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, בעניינים של לבחור בחירה טוב בטוב או להפך, יש לאדם בחירה חופשית, אין כפייה. אנחנו לא יכולים להבין איך שני הדברים האלה מתקיימים ביחד. אם הדבר היה מוכרח, אז לא הייתה לאדם ברירה. מצד אחד. מצד שני, יש בחירה חופשית, ואדם חופשי בבחירתו, ואין שום כפייה עליו במה לבחור. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה ככה. זה שני הדברים, זה אחד מהדברים שלא ניתנים להבנה. שמצד אחד, הקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו, וכל דבר שקורה צריך לעשות, ומצד שני, הבחירה שלנו חופשית. הרב מסביר את הדבר הזה באורות התשובה ואומר שלאדם יש חופש רצון מלא, אבל מה שמתבצע בסופו של דבר זה צריך להיעשות. ואיך אדם יכול, מכיוון שאדם חופשי ברצונו, אז כשהוא חוזר בתשובה הוא מתנתק מהמעשה שבלאו הכי היה צריך לעשות. אנחנו שואלים, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. אם אדם חס וחלילה רצח בן אדם, הוא חוזר בתשובה, האם אפשר להחיות את הבן אדם? אי אפשר. אז איזה מין תשובה זאת? תשובה זה שאדם מתקן את המעוות. אבל אם הוא לא מתקן את המעוות, מה הערך של התשובה? אבל אחרי שאנחנו הבנו שכל מה שקורה בעולם זה מושגח, ובסך הכל מה שביד האדם זה הרצון, חופש הרצון. הביצוע בסופו של דבר זה מתחבר כבר עם ההשגחה האלוקית. אבל הרצון שלו, זה שהוא רצה לעשות מעשה רע, זה הדבר החמור שהוא עשה. וזה מה שקרה, זה היה צריך לקרות. אבל למה הוא רצה? על זה הוא צריך לחזור בתשובה. הדבר הזה היה קורה. אז על כן, זה לא מעוות באופן אבסולוטי. זה היה צריך לקרות, וזה היה מוכרח לקרות. אבל זה שאדם בחר לעשות את הדבר הזה, מרצונו הטוב, מרצונו הרע, אז על זה, זה אחריות שלו. על זה האחריות מוטלת עליו. וכיוון שזה רק, כל מה שביד האדם זה רק רצון, אז ברגע שאדם שב מרצונו, מתקן את רצונו, הוא יכול לחזור. במידה שהוא באמת חזר ומתחרט, וחרטה מוחלטת מאוד, שב מהרצון שלו, הוא מתנתק מהמעשה שקרה. וכאילו המעשה היה באונס. כאילו לא עשה אותו. כי באמת מתברר למפרש, הוא באמת לא רצה. עובדה שהיום הוא מתחרט. סימן שהרצון שלו לא היה רצון אמיתי. כי רצון אמיתי של האדם הוא רצון שהוא לא חוזר בו. רצון שהוא תמיד נשאר איתו. אדם עשה מעשה טוב, הוא לעולם יישאר עם, עם השמחה הזאת שהוא עשה את המעשה טוב. אף פעם אדם לא מתחרט על דברים שהם טובים. ועל דברים הלא טובים, אם הוא מתחרט, סימן שהרצון מראש לא היה ממש רצון, אלא איזה מין התפרצות כזאת של משהו שטחי. ואדם יכול לחזור לרצונו העמוק, אמיתי, וכאילו, ותיקן את התיקן. זה מסביר הרב. הגמרא במסכת ברכות בדף למד בית, עוד מוסיפה עוד נופך להבין, או להמתיק, נאמר, את האפשרות לתקן, כשאדם בוחר כשאדם טעה ונכשל. אמר רבי חמא ברבי חנינא, אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. אחד אמר אשר הריותי, ואחד אמר ואחד דכתיב הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. כלומר, פסוק הראשון אומר, אני הריותי, אני עשיתי לכם יצר הרע. כאילו הקדוש ברוך הוא מקבל את האשמה, שהוא בעצם גרם לישראל לחטוא, שהוא נתן להם יצר הרע. פסוק השני גם כן אומר, הנה כחומר ביד היוצר, זה הכל כריבונו של המנהל. כן, אתם בידי בית ישראל. וחד לכתיב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. זאת אומרת, הוא שם לנו לב אבן. אחר כך הוא יסיר לנו את האבן, אבל הקדוש ברוך הוא כאילו נתן בידינו את הכוח של יצר הרע, שזה מכשיל אותנו. אז מה הכוונה של הגמרא שלומי שלוש מקראות האלה נתמטטו רגליהם של שונאי ישראל? הכוונה היא להגיד, לא שאנחנו נסתלקים מאחריות לגמרי, וכך זה כך. מחזירים את האחריות לרבי ריבונו של עולם, שהוא אומר, אני גרמתי אתכם את החטאים, לא, זה לא אשמתכם. אלא הכוונה, אילו לא הקדוש ברוך הוא היה שם בנפש האדם יצר הרע, באמת לא היה ניסיונות. וזה מכביד עלינו. אבל נשארנו באחריות מסוימת, אבל לא אחריות מוחלטת, ולכן לא נתמוטטו רגליהם, אלמלא המקראות הללו נתמוטטו, לא היה לנו שום אפשרות לתיקון. עכשיו שהקדוש ברוך הוא בעצם, הוא גם, יש לו כאילו חלק, בא הגמרא להגיד לנו, שלא רק שהקדוש ברוך הוא, המעשים הם מוחלטים על פי הקדוש ברוך הוא, אלא גם הרצון שלנו הוא במידה מסוימת באחריות הקדוש ברוך הוא. קודם הסברתי ש... הפעולה בפועל זה הקדוש ברוך הוא. הרצון הוא בידינו. כעת אנחנו הולכים לעוד שלב, שגם הרצון, הוא עשה לנו גם רצון שמושך אותנו גם לדברים לא טובים. והגמרא מביאה דוגמאות. אומרת בהמשך, אמר רבי לזר, משה התיח דברים כלפי מעלה. מביאה פסוק, והתפלל משה אל השם, אל תקריא אל השם, אלא על השם. שכן, לבי רבי אלעזר בן יעקב, קוראים לאלפים עיינים, ולעיינים אלפים. אז יש כאלה שמתבלבלים, אז זה גם סימן שיש בזה משהו שאפשר מתחלפים האותיות, ואל תקריא אל השם, אלא כאילו התייר דברים על השם. אני לא רוצה לעמוד על הדבר, על דברי החכמים האלה. אני רוצה לראות את ההמשך. דבי רבי ינאי אמרי מהכה, ודי זהב. מהי ודי זהב? אמר רבי ינאי, אמרי דבי רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל, עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל. גמרא מביאה דוגמה, מביאה משל, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, משל לאדם שהיה לו בן, הרחיצו, שקו, והכילו והשקעו, ותלה לו כיס על צווארו, והושיבו על פתח של זונות. מה יעשה אותו בן שלא יחטא? הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים שהיצר הרע מתגבר מאוד מאוד מאוד, ועכשיו הוא אומר, אל תחטא. זה אפשר ככה, הדבר הזה? אתה המציא את כל האפשרויות לחתור, זימן את כל הדרכים שאדם יכול לחתור, ואחר כך הוא אומר לו, תתגבר, אל תחטא. זה נראה משל מפעם. זה לא משל מפעם, זה משל מעכשיו, מהזמן הזה. כן? הקדוש ברוך הוא מזמן כל מיני אמצעים תקשורתיים, טלוויזיה, אינטרנט, פלאפונים חכמים, והכל נמצא אצל אדם בבית, וכל הכלכלוך שם נמצא. ועכשיו הוא אומר, אל תסתכל. זה ניסיון מאוד מאוד קשה. וזו הצטדקות מאוד מאוד גדולה שישראל, זה התירוץ שישראל אומרים, משה אומר לריבונו של עולם. אתה הבאת את ישראל למצב כזה שנתת להם את כל העושר הזה ואת כל היכולות הללו, ועכשיו אתה אומר שלא לא יחטא. זה בלתי אפשרי הדבר הזה, כאילו בלתי אפשרי. יש כאן משל נוסף. משל לאדם שהייתה לו פרה כחושה ובעלת איברים. היא הייתה גדולה אבל רזה מאוד. אכילה קרשינים, אז נהיה לה כוח, והייתה מבעטת בו. מבעטת באדון שלה שהכיל אותה. אמר לה, מי גרם לך שתהיה מבעטת בי? אל הקרשינים שהאכלתיך. אפשר להבין את הדברים האלה בשני אופנים. מה, את משתמשת במה שאני נותן לך נגדי? אני עושה לך כל מיני, אני מטיב איתך ונותן לך כל מיני לחיות טוב, ואת בזה מבעטת? אפשר להבין באופן אחר. אפשר להבין שהוא אומר כאילו לעצמו, אני השם, אני נתתי לה את החוזק, את הכוח, ועכשיו, בגלל שאני נתתי לה כוח, אז עכשיו היא מבעטת. אולי צריך למעט את הכוח, לא לתת לה כל כך הרבה כוח, לתת לה בגבולות. יש בזה שני צדדים כמובן. אז גם, אבל הצד הראשון, אפשר גם להגיד לזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם שפע, עוזר לכם, שיהיה לכם המון המון אמצעים שתוכלו לעבוד את השם בצורה הכי נפלאה, שיהיה לפחים לפניכם אינטרנט שתוכלו לראות את כל המקורות מיד למצוא, וכמון שיעורים והמון נמצאים, ונותן לכם אפשרויות להרחיב את החיים ולהרבות בצדקה ולדעת אחד מה שקורה לשני, ולהיות מאוחדים על ידי התקשורת ולעשות את כל עם ישראל לעם אחד, כל כך הרבה, כל אני נותן לכם כל האמצעים לפתח את תופעת החיים, את תופעת האמונה בצורה הכי גדולה שאפשרית. מה אתם עושים עם זה? ואתם משתמשים עם זה נגדי? זה הכל אני נתתי לכם. כל האמצעים הללו, הכל ריבונו של עולם נתן. ואיך אפשר שאדם משתמש בדברים שהקדוש ברוך הוא נותן נגדו? זה לא ייתכן כדבר הזה. כשאנחנו נעמיק יותר, אנחנו נתבונן. מה שחזל כאן מלמדים אותנו, שהקדוש ברוך הוא נתן באדם יצר הרע, ועל מנת שהוא ינצח אותו, על מנת שהוא יתמודד איתו, אבל מצד שני, זה קשה. זה במדרגות, ויש אנשים שזה באמת מאוד 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 קשה להם. מאוד קשה להם. הם אומרים, למה נתת לנו את כל התנאים האלה? אני פעם השתמשתי במשל, למשל, לבחור, רצה לבלות עם חברים, ביקש מאבא את המכונית, ואבא אמר לו, אבל תיזהר, אם אתה שותה, אתה לא נוהג. מי ששותה לא נוהג. אם אתה הולך עכשיו לבלות, תיקח מישהו שלא ישתה שהוא ינהג. הוא הלך, שתה, נהג, עשה תאונה, הגיע לבית חולים. אבא בא לבקר אותו. אבא שואל אותו, אמרתי לך, הזהרתי אותך, נתתי לך את המכונית, בתנאי שאתה לא נוהג כשאתה שותה, אחרי שאתה שותה. והבן אומר, למה נתת לי? אתה ידעת שזה יכול לקרות. למה נתת לי את המכונית? אתה ידעת שבסוף אני, יכול להיות שבסוף אני אסע. מתנצל הבן. זה עובדות, אני מספר מציאות, לא אפשרויות שיכולות לקרות. זה מה שקורה. זה מה שקורה. אז אני לא מדבר עכשיו מה אבא צריך לעשות, אבל אני מדבר מה הבן צריך לעשות. לא יכול להיות שמשתמשים במה שהקדוש ברוך הוא נותן נגדו. זה לא יכול להיות. לא יעלה על הדעת. הוא נותן בשביל הרחבת החיים, השפע, ובשביל שאור השם יופיע בכל האפשרויות. עם כל האמצעים, עם כל הטכנולוגיה, עם כל העושר, עם כל השפע, כדי שאור השם יופיע ויראו את הגדולה האלוקית, את החוכמה האלוקית, את פלאי הפלאים של היצירה האלוקית, שמתבטאים בכל האמצעים החדשים האלה שהקדוש ברוך הוא מחדש, על ידי חוכמת האדם, אבל הכל כמובן, חוכמת האדם זה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את החוכמה. ואם מכירים את הדבר הזה, אז כמובן לא עולה על הדעת להשתמש בזה נגדו, חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא שותף איתנו כאילו גם בנפילות, באיזה מידה, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יראה רע כי אתה עמדי. הפשט הפשוט של הפסוק, גם כי ילך בגיא צל מוות, גם בצרות צרורות קשות מאוד, אני יודע שריבונו של עולם שומר עליי, לא יראה רע כי אתה עמדי. ואפשר להגיד את הפשט של הפסוק, גם כי ילך בגיא צל מוות לא יראה רע, כי אתה, גיא צל מוות באופן רוחני, גם שאני יורד, 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 אני יודע שאתה היית שותף בלשים אותי כאן במקום הזה. אני רוצה שנבין מזה משהו גדול. שאם אדם נופל, אז הוא לא צריך לצער מה על, זאת אומרת, הוא צריך לצער על זה שהוא נכשל, על זה שהוא לא משלט בכוחותיו, על זה שהוא הגיע למצב הזה. אבל כעת הוא צריך לדעת כאן הוא היה צריך להיות. יש לו פה תפקיד בנפילה הזאת. אחרי שהוא נפל, זה לא תלוי בבחירה שלו. הוא היה צריך להיות במקום הזה, היה יכול להיות באופן אחר שלא באשמתו. אבל הוא נפל למקום הזה, הוא צריך לעשות תשובה על זה שהוא גרם לעצמו את הדבר הזה, אבל צריך לדעת, אני במקום הזה יש לי תפקיד. לא להצטער אילו לא נפלתי אילו וכו' וכו'. כאן הגעת, עכשיו איפה שאתה נמצא, פה התפקיד שלך. ופה אתה צריך לעשות את המיטב. אין לך עכשיו כוחות, אתה עכשיו במשבר. במצב הזה תעבוד את השם, כמה שאתה יכול, איך שאתה יכול. לא להגיד, כשאני אצא מהקשיים, אני אעשה את, עבוד את השם. כאן, עם הקושי הזה, עם השבר הזה, עם המצב רוח הזה, תעבוד את השם כאן, כאן עכשיו. כי הוא הביא אותך לכאן. גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי, אתה שמת אותי פה עכשיו. אתה רוצה ממני עכשיו שאני אעשה כפי יכולתי. יכול להיות שהיכולות הן מעטות, אבל מה שיכול לעשות, לעשות קצת, לא יכול לעבוד את השם כמו שנמצא בכל כוחותיו, בסדר, בכוחות האלה, במעט הזה, לעבוד את השם. אנחנו ממשיכים, הגמרא כולה כאן בדף למד ב' במסכת ברכות עוסקת בעניין חטא העגל. וידבר השם אל משה, רד, לך רד. מהי לך רד? אומרת הגמרא, אמר בלעזר, אמר לו קדוש ברוך הוא, למשה, משה רד מגדולתך. כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל. ועכשיו ישראל חטו, אתה למה לי? כל הכוח הגדולה של מנהיגי ישראל, של משה רבינו, זה בשביל ישראל. זה לא משהו פרטי, זה לא משהו אישי, שנתתי לך גדולה. הגדולה שלך זה גדולתם של ישראל. אתם זוכרים שאני פעם הזכרתי את הגמרא הזאת, גמרא במסכת סנהדרין, שמיומות משה עד רבי לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. כלומר, לא היה אדם גדול בשני הדברים ביחד, בשיא כזה שלא היה כמותו עוד אחד. בימי יהושע היו זקנים, בימי זה היו, תמיד היו כמה. אף פעם לא היה מצב כזה שיהיה אחד שהוא יהיה גדול ובולט למעלה מכולם ויחיד. ככה אומרת הגמרא, מימות משה עד רבי. גם בימי דוד היה יראי, תמיד היה עוד אחד, לא היה לבד. זה משהו מיוחד, שני דורות, שבהם היה מישהו בולט מאוד מאוד. לא הייתה גדולה וגדולה במקום אחד. אומר רש"י, לא הייתה תורתן וגדולתן של ישראל במקום אחד. חזר לגמרא. מה רצה רש"י להגיד? בגמרא כתוב, לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. רש"י אומר, לא הייתה תורתן וגדולתן של ישראל במקום אחד. רש"י בא ללמדנו שהגדולה הזאת שהייתה למשה זה גדולתם של ישראל. שישראל הוציאו מתוכם ענק כזה שהוא גדול בכל המובנים, זה הופעה של כלל ישראל. זה הופעת התורה בשיאה. הופעת הגדולה בשיאה התורה הוא גדולה במקום אחד. זה הופעה של ישראל. זה לא מישהו פרטי. זה אדם מוצלח מאוד מאוד. הדור הזה זכה שיש בו מישהו מוצלח. לא, הדור הזה גדול היה כל כך שהיה בו מישהו, שהגיע מישהו מוצלח, שיצא ענק כזה בדור הזה. ואותו דבר אצל, ככה היה אצל משה, ככה היה אצל רבי. הגדולה שאתה קדוש ברוך הוא נותן לגדולי ישראל, למנהיגי ישראל, זה בשביל ישראל. זה גדולתם של ישראל. וכשישראל חטו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך רד מגדולתך. כל גדולתך היא תלויה בגדולתם של ישראל. כלל ישראל. זה העם של הקדוש ברוך הוא. מיד תשש כוחו של משה, ולא היה לו כוח לדבר. אפשר להבין את זה במובן, בשני מובנים. אפשר להבין, אוי, הוא נפל ברוחו האישי. אפשר להגיד, לא, לא היה לו כוח, מפני שהקדוש ברוך הוא נטל ממנו את הכוח. לא שהוא נצטער שעכשיו אין לו כוחות, אלא תשש כוחו. פה נשאתי לך גדולה, עכשיו אני הורדתי לך את הגדולה. וכיוון שאמר הרף ממני ואשמידם, אמר משה, דבר זה תלוי בי. הקדוש ברוך הוא אומר, תעזוב אותי, עכשיו אני צריך להשמיד את ישראל, הם חטו חטא כזה נורא, רוצה להשמיד אותם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, עזוב אותי, הרף ממני. הרף ממני, זאת אומרת, אם אני מחזיק כזה, אז אני יכול לעצור את העניין הזה. אז הקדוש ברוך הוא רימז לו, אני לא כל כך רוצה להשמיד. תעזור לי למנוע את הדבר הזה. לא שלך יש כוחות, הכוח שלך הוא רק מכוח של ישראל, כמו שקודם נאמר. זה לא יכול להיות שפתאום משה, במשה זה תלוי. משה זה, אתה תבוא עכשיו בשם ישראל, אתה לא תגיד לקדוש ברוך הוא, תעכב את הדבר הזה. מיד עמד ונתחזק בתפילה וביקש רחמים. משל למלך שכעס על בנו והיה מכה ומכה גדולה, והיה אוהבו יושב בפניו ומתיירא לומר לו דבר. לא רצה להתערב, המלך מכה בנו. אמר המלך, אלמלא אוהבי זה שיושב לפניי, הרגתיך. אמר, הדבר הזה, הוא אומר, אלמלא אוהבי זה, אז אני יכול משהו לפעול. מיד עמד והצילו. ואתה עניך לי, אומר עוד פעם פסוק נוסף, ואתה עניך לי ואיחר אפי בהם ואכלם ועשה אותך לגוי גדול. זה הפסוק כאן בחטא העגל. אמר רבי אבאו, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. מלמד שתפסו משה לקדוש ברוך הוא כאדם שהוא תופס את חברו בבגדו, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם. אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. אתה עניך לי, הקדוש ברוך הוא, כאילו מישהו יכול לעכב בדום ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה עניך לי. תפסו בבגדו, אומר כאן הצלח במסכת ברכות. תפסו בבגדו, יש כאן לדקדק בלשון. הקדוש ברוך הוא מופיע במידותיו. במידת הרחמים הוא מופיע לבן. וכשהוא צריך מידת הדין להפעיל, מדוע אדום לבושך, בגדים אדומים, כל פעם ההופעות האלוקיות, המידות האלוקיות, כאילו אלה הבגדים הם הגילויים, ההופעה שהקדוש ברוך הוא מופיע, פעם כגיבור, פעם חסד, פעם יושב, פעם כביכול עומד, כמובן אלה הופעות מידות. ותפסו בבגדו, בגד זה הופעה, כמו כן, זה גם נקרא מידה, כמידוק, זאת אומרת, הלבוש של הכהנים היו צריכים במידה המדויקת, כמו הכהנים, מידות לבושים. במידה הזאת, עכשיו הייתה מידה של גבורה, מידה של הקפדה, כאילו, הקדוש ברוך הוא מרמז לו, אני לא רוצה לפגוע בישראל, צריך לעורר כאן איזה מידת רחמים מאוד גדולה. ומשה כביכול מעכב את ריבונו של עולם, כביכול כמובן, כי זה היה הרצון האלוקי, שיתגבר כאן מלמטה בקשת רחמים גדולה, שהיא תסלק את מידת הדין. אז מה משה אומר לקדוש ברוך הוא? משה אומר לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לפגוע בישראל. זה יהיה חילול השם. למה יאמרו מצרים ברע הוציאם להרוג אותם בערים וחלותם מעל פני האדמה? המצרים יגידו שקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, והבטיח להם להביא אותם לארץ ישראל. הוצאתי והצלתי ולקחתי והבאתי, מבטיח להם להביא אותם לארץ ישראל. עכשיו התברר שלקדוש ברוך הוא אין כוח להכניס אותם לארץ ישראל. נגד מצרים היה אפשר, אבל נגד 31 מלכים של ארץ ישראל זה אפשרי. אז מבלתי יכולת השם להביאם לארץ. זה הלשון שמשה אומר בחטא המרגלים. כאן הוא אומר, למה ברעה הוציאם להרוג אותם בערים? הריבונו של עולם, אתה לא יכול לעשות את זה. כל העולם כולו נוכח שאתה בחרת בעם ישראל כשהוצאת ישראל ממצרים. כולם יודעים שהעם הזה זה עם שלך. לא עבר הרבה זמן, בסך הכל כמה עבר, של כמה חודשים. כל העולם התפרסם קידוש השם של יציאת מצרים. עכשיו פתאום יחילו לשם. יגידו שאין יכולת לריבונו של עולם. אומר בעל מעשה ניסים, הזכרתי זה כמה פעמים, זה בעל הנתיבות, בעל החוות דעת, בעל הבית יעקב, הרבה ספרים הוא כתב, דרך חיים על הלכות תפילה, אומר שזה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו את כל הניסים במצרים, זה קשר את שמו בשמנו. וזה מחייב אותו עכשיו כל הדורות להגן על ישראל. כי כל רעה שקורית לישראל זה חילול השם. כי זה עמו ונחלתו. ואם קורה להם משהו, אז זה מה שאנחנו אומרים, זה מה שאמר דוד המלך, לעושה למקם מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. ויצא ישראל מתוכם, כאילו לעולם חזור, החסד הזה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה לעולם, זה לתמיד. זה לא חסד חד פעמי של הצלה עכשיו. זה פרסום העובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, וזה עמו, וזה מחייב כביכול את ריבונו של עולם כל הדורות. זה מה שאומר משה רבינו, גם פה בחטא העגל, גם אחר כך בחטא המרגלים. אי אפשר לפגוע בישראל פגיעה אנושה כזאת, שלא יהיו לגמרי, זה לא יכול להיות, זה יהיה חילול השם היום ונורא. וזה מה שאומרת הגמרא אחר כך בהמשך. מבלתי יכולת השם, יכול השם ממה אלה? אמר רבי אלעזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עכשיו יאמרו אומות העולם, תשש כוחו כנקבה, ואינו יכול להציל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ולא כבר ראו ניסים וגבורות שעשית להם על הים. הם ראו את כל הניסים והגבורות, אז הם יודעים שריבונו של עולם הוא גדול וחזק. מה? אמר לפניו, ריבונו של עולם, עדיין יש להם לומר. למלך אחד יכול לעמוד, ל-31 מלכים אינו יכול לעמוד. אמר רבי יוחנן, מיד חזר הקדוש ברוך הוא והודה למשה, שנאמר, ויומר, השם סלחתי כדבריך. תני דבר רבי ישמעאל, כי דבריך עתידים אומות העולם לומר כן. נכון, אתה צודק. אשרי תלמיד שרבו מודה לו. זה רבי ישמעאל אמר, אשרי, יגידו אשרי תלמיד שרבו מודה לו אומות העולם. ואולם חי אני, אמר רב, אמר רבי יצחק מלמד, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה החייתני בדבריך. טוב מאוד, מה שעשית, החזרת לי את השמחה, שאתה לימדת על זכות, וזה מה שהיה מבוקש, שאתה תעשה את הדבר הזה, הבנת והחייתני. בא כאן רבינו ניסים גאון, ואומר כאן הסברה נפלאה. ואני רוצה להביא אותם, את הדברים לפניכם. הוא אומר, אמר רבא, אמר רבי יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החייתני בדבריך. עד כאן היא הדרשה שנאמרה בזה הפסוק, ופירושה. הוא אומר רבינו ניסים גאון, אנו מזכירים לך, דע לך, כי החיים והיכולת, שתי מידות הן ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. חיים, הוא חי לעולם. והיכולת, והם שניהם קשורים זה בזה. שהן מידות עצמו וגדולתו שאינם נחלפים ממנו כלל, כי הכוח והיכולת אינם נמצאים אלא במישהו חי. ומישהו חי עולמים, לא איתם ושנותיו, אי אפשר שלא יהיה יכול. כלומר, מי שחי יכול, מי שיכול חי, הקדוש ברוך הוא, שהוא חי לעולם, היכולת שלו היא גם כן מוחלטת ובלי גבולות. וזה הדבר, אף על פי שהוא שריר ומקוים בסברה, יש לו חיזוק מן הכתוב. והיינו דכתב רחמנה כי אשא אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם. הפסוק הזה כי אשא אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם פתח בזיכרון היד שהוא היכולת וסיים בזכר החיים ואמרתי חי לעולם. חי אנוכי לעולם. קיימת לו היכולת מפני שהוא חי העולמים. וכעת שירה מעשה המרגלים, ואמר הקדוש ברוך הוא להשמידם לעומתו, ניגש הנביא עליו השלום בתפילה באדם, ואמר בכלל דבריו מבלתי יכולת השם. ולפי שידע הקדוש ברוך הוא אמת כי אמת הדבר, וכי אם הוא משמיד את העם במדבר, ואינו מחבש לפניו, לפניהם את ארץ כנען מבין האומות, הם יגידו, אומרים עליו, כי קצרה ידו, ותשש כוחו, ואינו יכול לעמוד כנגד המלאכים, לגרשם מפני בניו. לפיכך קיבל תפילתו באדם, ונעתר לו, ואמר, סלחתי כדבריך. ואמר לו, אחר כן, ואולם חי אני. אז הפסוק בפשטות, אולם חי אני, זה התחלה כאן של איזו אמירה, עכשיו תלכו לארץ ישראל, אבל עוד יש לי חשבון איתכם. אבל הוא מפרש באופן אחר. הוא מפרש, ואולם חי אני, הודיע לנביאו שבוודאי אילו ישמידם לעם, הוא חוזר, היו האומות העולם אומרים שאין יכולת, שאין לו יכולת, ולא היו מכירים גבורתו, והואיל ואין מתברר להם שהוא יכול, גם כן אין מתברר שהוא חי. כי חי זה יכול. והנה בשביל עתידת הנביא, עתירת הנביא, בעד העם, הודו האומות, כי יש לו לקדוש ברוך הוא החיים לעולמים. ונתברר להם שהוא חי וקיים, וזכה הנביא לשבח בשביל זה הדבר. כי בשביל עתירתו נודעה גדולתו של מלכנו, ועצמו וגבורתו נתפרסמו בקצות הארץ, ונתברר ונתקיים, כי הקדוש ברוך הוא יתעלה שמו חי בעצמו. לפיכך אמר לו רחמנא, ואולי חי אני, אחר שאמר, סלחתי כדבריך, תכף לאמר חי אני, ודרשו רבנן, החייתני בדבריך, כלומר בשביל עתירתך גרם הדבר ונתברר לעומת שאני חי. זה הפירוש המילה, ואולי חי אני. אתה גרמת שהעולם מכיר שאני חי, כאילו לא היה לי, לא הייתי מראה את כוחי, ולא הייתי מביא אותם לארץ ישראל, היו רואים שאין כוח, אז גם שאינני חי, כביכול. ועל ידי שאתה גרמת, כי הוא חיבר כאן את שני המושגים האלה ביחד, היכולת והחיים, מי שחי לעולם, שחייו אבסולוטים, אז גם כוחו הוא בלתי מוגבל. הבהתליה. וזה שהעובדה שמנעת את האפשרות שאמרו שאין לי יכולת, שהייתה גם גורמת שהיו, לא היו מכירים שחי, שחי אני. ואולי בזכותך חי אני. לא החייתני בדבריך במובן זה שעשית לי מצב רוח טוב, כן? שהחייתני כמו שהפשט הראשון שאנחנו פירשנו בדברי חכמים. טוב שאתה לימדת עליהם זכות, טוב שאתה פייסת אותי ועכשיו אני לא צריך להרוג את עמי אלא בחזרה יחזרו היחסים הטובים בין ישראל לריבונו של עולם, אלא גרמת שהופעת השם בעולם, גרמת שיודעו שריבונו של עולם הוא חי וקיים. אומר רבינו ניסים גאון, אומר, וזהו צד התירוץ של זה הדבר, והוא נעלם מאוד, וסייני הקדוש ברוך הוא לגלותו ולפרשו, ולא ראיתי אדם שקדמני לזה התירוץ, וזה הפירוש יהיה שמור בידיך. זה שמח על החידוש הזה שנתחזש לו הרב ניסים גאון, להסביר שחי אני פירושו של דבר, לא רק שמח, החיתני במובן השמחה, אלא כאילו גרמת שידעו העולם שריבונו של עולם נמצא, שריבונו של עולם חי. אז הסיכום שעם ישראל, עמו ונחלתו של ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא קשר את שמו בשמנו. וכל מה שקורה לישראל זה קשור בשמו יתברך. כשישראל מקדשים שם שמיים, כשישראל באים לארץ ישראל, כשישראל נגלים, מתקדש שמו. ואני חזרתי את זה כמה פעמים, שהקידוש השם הכי גדול זה קידוש כללי. יש קידוש השם פרטי. אחד מתאמץ לקיים מצווה, זה קידוש השם. מתאמץ לקיים את המצווה בסתר, זה קידוש השם בסתר, כמו יוסף. הוא מתאמץ מאוד וזה מאוד קשה לו, זה קידוש השם מאוד גדול. ככל מה שיותר קשה לקיים את המצווה, או להתגבר ולא להיכשל, ככל מה שזה יותר קשה, זה קידוש השם יותר גדול. לומדים אנחנו את זה מיוסף. זה קידוש השם פרטי. יש קידוש השם כללי. קידוש השם כללי זה מה שמדבר הנביא יחזקאל. שכשעם ישראל נמצא בגלות, מתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא. וכשעם ישראל נגאל, מסיק חילול השם ומתחיל קידוש השם. וקידוש השם זה שייך לכלל ישראל. ככל, זה הקידוש השם הגדול. כשעם ישראל מופיע בגדולתו, בבריאותו, בגבורתו, וכמובן באמונתו, מתקדש שמו של ריבונו של עולם. אבל אפילו כשרק מופיע עם ישראל בצדדיו הממונים, בצדדיו הכלכליים, המסגרתיים, זה כבר קידוש השם. מפני שקידוש, מפני שזה עמו ונחלתו. וכשטוב לעם ישראל, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עודף את שנאת הגויים אלינו, ומאפשר לנו לעמו לגדול ולהתפתח. ולכן אנחנו נמצאים בתקופה גדולה של קידוש השם. קידוש השם גדול. כלל ישראל. הרב ציודה, כשהיה מגיע יום הבחירות, היה מאוד מאוד שמח שסוף סוף יש לנו מדינה, יש לנו ממשלה, אנחנו חיים לעצמנו, אנחנו לא תלויים באחרים, אנחנו בלבטים על עצמנו, רק ריבונו של עולם מעלינו, לא עמים אחרים, זה קידוש השם. שנזכה לזכות לגאולה שלמה ולקידוש השם הגדול. Amen.